כן, יעקב, אבינו שולח מלאכים לקראת עשיו, וישוב המלאכים אל יעקב, לאמור, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך, וארבע מאות איש עמו. אומר רש"י, באנו אל אחיך אל עשיו. הוא לא יודע שאחיו הוא עשיו, מה אומר לו אל אחיך אל עשיו? אתה איתו אומר, אחי הוא, אחי אמרנו זה מלשון אחווה, אחי זה עניין של אחווה, כמו שדיבר, הזכרנו את העניין של הבל אחיו, כן, שהבל אחיו, אחיו זה עניין של אחווה. אז הוא אומר, אתה אמרת שהוא, אבל שהוא, יש אחווה ביניכם, אבל הוא נוהג עמך כעשיו הרשע, עודנו בשנאתו. והראיה, הוא בא עם 400 איש עמו. כמה זה 400 איש היום? כמה פלוגות בערך? מה? ארבע פלוגות, גדוד. גדוד, נכון? גדוד זה 400 איש. מה, אתם לא יודעים? לא הייתם בצורה? אה? אה?
תגיד.
400 איש, עם פלוגה מסייעת. כן. אז זה 400 איש, כן. בא גדוד שלם, הוא בא לקראתך, מה? 400 איש. אז הוא בא עם, עם כוונות רעות. כנראה שהוא לא, לא ישלים, הוא רוצה לחסל אותך. אז מה יעשה יעקב אבינו? מה אתם חושבים? כתוב בהמשך, וירא יעקב מאוד ויצר לו. ויחץ את העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים בשני מחנות. בקיצור, הוא, יש מה שנקרא בלשון הצבאית תרחישים. הוא מתכונן לתרחישים, תרחישים השונים, או האופציות קוראים לזה, האופציות השונות. אז הוא מתכונן לאופציות השונות. קודם כל, מה זה ויירא יעקב מאוד ויצר לו? אומר רש"י, אחר כך כתוב, עוד פעם ויירא, כתוב, אומר רש"י, ויירא ויצר, ויירא, אומר, שמא ייהרג. הוא אדם רציונלי. הוא עם הילדים שלו מול 400 גדוד, גדוד, אז הוא פחד, שמא ייהרג. ויצר לו, אם יהרוג הוא את האחרים. למה? מה אכפת לך להרוג את האחרים? אבל זה לא מתאים ליעקב אבינו, אשתם יושב אוהלים, להרוג אחרים. אני נזכר מלחמת ששת הימים. אחרי מלחמת ששת הימים, שהייתה באמת חוויה מיוחדת במינה, מבחינת, אם נאמר נס זה דבר פתאומי, אז ששת הימים זה היה נס דבר פתאומי. באופן פתאומי, הכל התהפך ממצב כל כך עגום שהיינו מבחינה לאומית, ובין רגע שחררנו את כל סיני וכל ישע וכל הגולן וכל ה... היינו באופוריה גדולה. אז היו כמה מהתנועה הקיבוצית שהתעררו ויזמו איזשהו, מה שנקרא, שיח לוחמים קראו לזה. שיח לוחמים, וכתבו את זה, אחר כך פרסמו את זה בהמשך כך. אני גם זכיתי קצת להשתתף בשיח הזה. אז פשוט לקחו לוחמים שהשתתפו במלחמה, והם דיברו ושוחחו על המלחמה, על חוויות המלחמה, מה עבר להם וכל זה. ושכתבו את זה, כתבו את זה ופרסמו בצורת איזה ספר או חוברת או משהו כזה. אז אני זוכר אחד הדברים ששמעתי שם מפי אחד מתלמידי מרכז הרב, אם אינני טועה זה הרב נפתלי בר אילן, שהיום רב ברחובות, הוא היה צנחן, נדמה לי שהוא גם נפצע במלחמה על הקרב על ירושלים, כן? אז הוא אמר שבמלחמה הזאת התקיים בנו מה שרש"י אומר כאן, וירא ויצר, וירא שמא ייהרג ויצר לו אם יהרוגו את אחרים. זאת אומרת, המציאות הזאת של שמא ייהרג, זה באמת מבחינת ויירא, אדם צריך להישמר ולהיזהר ולירוש, להגן על עצמו בצורה כזאת שלא יהרגו אותו. אבל הוא התבטא ואמר, ואל תחשבו שהיינו שמחים להרוג את האויב. זה לא היה שמחה. ויצר, זה היה צער. לפעמים במלחמה צריך להרוג. אבל זה לא צריך הדבר הזה למלות אותנו שמחה. אלא צער, שאין לך ברירה, בא להרגך, להרגך, השכם להרגו. אבל זה היה צער. אז זה המשך למה שיעקב אומר, נכון, אני צריך להילחם אולי. אבל אם אני צריך להרוג את עשיו, את החיילים שלו, יש איזה צער, גם יש צער לדבר הזה. אותו דבר גם היום, אני אומר, חיילי צבא הגנה ישראל, זה לא איזה אנשים, צמאי דם או משהו כזה. אנחנו, כשמנו כן, נכון, הגנה לישראל, לא איזה... אין לנו את אהבת הרצח של עשיו, או לפעמים לצערנו רק של הערבים, שהם אכזריים כל כך, לא רק כלפינו, גם כלפי אחרים, אומרים את הדברים כפי שנעשים. אז זה מה שהוא אומר, ויצר לו, אם יהרוג הוא את האחרים, זה מתאים ליעקב אבינו. איש תם יושב אוהלים מצד אחד, אבל שצריך לאחוז בחרב, להילחם, הוא יודע להילחם. אנחנו משנה י' א', משנה י', סליחה, מגילה פרק א'. אין בין במה גדולה לבמה קטנה אלא פסחים. קודם כל צריך להבין מה זה במה גדולה ומה זה במה קטנה. באופן כללי, אינו משהו יתן כאן מבוא שלם על הבמות האלה, אבל באופן כללי, זאת אומרת, מאז שנבנה בית המקדש, אז אסור לבנות במות. במות זה מקומות שמקריבים קורבנות, בכלל יש איסור. אבל לפני שנבנה בית המקדש היו בזה שלבים שלבים, ועל זה כאן הוא מרחיק קצת הדיבור. קודם שהוקם המשכן במדבר, מותר היה לישראל להקריב את קורבנותיהם בבמות שהיו מקימים בכל מקום שרצו, כמו שהקריבו מאדם הראשון ועד משה רבינו. ראינו אבות, אברהם הקריב כמזבח בבית אל, אבות ונוח היה מקריב, כל אחד איפה שהוא רצה היה מקים מזבח או במה והיה מקריב קורבנות. משהוקם המשכן אסור היה להקריב קורבנות בבמות אלא על המזבח שבמשכן בלבד. תגידו לשאלה, רק על המזבח במשכן בלבד. וכשעברו את הירדן בימי יהושע ובאו לגלגל, אף על פי שהעמידו שם את המשכן ובתוכו מזבח הנחושת שעשה משה רבנו, מכל מקום הועיל ולא היה אהרון בתוך המשכן. היו לוקחים את אהרון למלחמות שהיה הולך עם מלחמתיהם, ותרו הבמות שמותר היה לכל אחד ואחד לבנות לו במה בכל מקום שירצה ולהקריב עליו קורבנות. והיה המזבח שבמשכן נקרא במה גדולה או במת הציבור, וכל אחד היה לו במה פרטית בבית, כמו שיש לכל אחד מאיתנו יש מקרר או קיור או משהו כזה, כל אחד בחצר שלו עשה לו איזה מזבח קטן ושם הוא היה מקריב קורבנות.
סוג של מנגל, לא?
מנגל, או, מנגל, זה מתאים יותר, כמו מנגל, כן. לא, כל אחד היה מנגל פרטי. וכל במת יחיד נקראת במה קטנה. כשבאו לשילו והעמידו שם את המשכן, הועיל ונתנו בו את המזבח והארון ביחד, נסרו שוב פעם הבמות. לאחר שחרבה שילו ונלקח הארון על ידי הפלישתים בימי אלי הכהן, באו לעיר נוב והקימו שם משכן שעמד שם 13 שנה. לאחר שחרבה נוב בימי שאול המלך, הביאו את המשכן לגבעון, כמו שכתוב, הילך המלך גבעון, המלך שלמה הכוונה, לסבוח שם כי היא הבמה הגדולה. ועמד שם המשכן 44 שנים. בתקופה זו של נוב וגבעון שוב הותרו הבמות, עד שנבנה המקדש בירושלים, ואז נסרו הבמות עד עולם. אם כן, משנתנו דנה בזמן היתר הבמות, והיא באה ללמד מה בין הבמה הגדולה לבמה הקטנה. אז זה מבוא להבנת המשנה שלנו. עכשיו, אין בין במה גדולה, במה ציבור שהייתה במשכן, בגלגל, בנוב, בגבעון, לבמה קטנה, במת יחיד, שכל אחד היה עושה לעצמו אלא פסחים. שכל יחיד לא היה מקריב פסחו בבמה קטנה שלו, אלא בבמה גדולה. כן, בגמרא מבואר שאין הכוונה לפסחים בלבד, אלא כל קורבנות החובה שקבעו להם זמן כפסחים, זאת אומרת, קורבנות של קבעו להם זמן מיוחד כמו בפסח קורבן, זה רק בבמה גדולה, דיינו של הציבור, כגון תמידים, מוספים שאינם קריבים אלא בבמה גדולה. אבל קורבנות חובה שאין קבוע להם זמן, כגון פר אלם דבר של ציבור וכולי, גם בבמה גדולה לא היו מקריבים. זה רק כשהיה בית המקדש, היו אז מקריבים. זה הכלל. כל שהוא נידר ונידב, אדם באופן פרטי נודר או נודב, כן? קרב בבמה קטנה. אתה רוצה להקריב מנדב או, 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 או נודר על קורבן כזה או אחר, יש לך במה בבית, תשים את זה לבמה. וכל שאינו לא נידר ולא נידב, אינו קרב בבמה קטנה, אלא בבמה גדולה, חוץ מקורבנות חובה, שאין להם זמן, שבכלל אינם קרבים לא בבמה גדולה ולא בבמה קטנה. אנחנו באורות התחייה, דף נ"א, אני רוצה רק לחזור על הרעיון. הרב אומר שלכל ציבור יש אינסטינקט טבעי להגן על עצמו. האינסטינקט הזה הוא כמו אינסטינקט של חיה שהיא מגינה על עצמה. זה קיים בכל ציבור, בכל אומה, בכל דת, בכל תרבות. והוא אומר שהשנאה לעם ישראל ולדת ישראל, כל זה נובעת מהאינסטינקט הטבעי של אותם אלה שהם הפוך מעם ישראל, שהם מרגישים סכנה שעם ישראל בקיומו, באורו, בהשפעתו, הוא יבטל את כל הגישה שלהם, כל הדרך שהיא הפוכה בדיוק. אם אצל עם ישראל העניין הזה של להיות נשמה טובה, להיטיב לכל, להעיר לכל, כל מי שהוא רע והוא רוצה להרע ולכל עבודת האלילים וכל הדברים האלה, זה עומד בקונטרסט, זה עומד בניגוד, לכן הם שונאים אותנו. אנחנו לא מבינים למה שונאים אותנו, אנחנו טובים, נחמדים, אבל הם, יש להם אינסטינקט של תחושה של איום מעצם קיומנו, לכן הם שונאים אותנו. וכן הדבר הולך בכל השדרות וכל המצבים. מלחמת הקיום עושה את דרכה כבעולם החומרי, גם בעולם הרוחני, בעולם הדעות והרעיונות. בכל תוקף והכרה פנימית מלמדתי קיבוצים רבים, המון בלתי מלומד. דווקא האנשים הבלתי מלומדים, אנשים הפשוטים, הם יש להם את התחושות הבריאות האלה, מי האויב שלנו באמת? לעמוד על נפשם בבחינתם הרוחנית, כשם שהיא מלמדת את התורה הזאת, את פרטי בעלי החיים, ואת הקיבוצים האנושיים בבחינתם החומרית. זאת אומרת, יש מה שנקרא, אצלנו קוראים לזה תנועה עממית כזאת. היום, למשל, הציבור שמתקרב יותר למסורת, ומרגיש יותר חיבור לשורשים, זה דווקא לא הציבור האינטליגנטי, זה אנשים, עמך ישראל בעצם. אתמול הייתי באזכרה של במשפחה, אז פתאום חיפשו מניין, לא אנחנו, מישהו שם בסביבה. מסתכלתי, מי זה האנשים שם? אמרו, היי, אתה, כל אחד הראה את עצמו כאילו, אומר, אני שייך למניין הזה. אז היו אנשים פשוטים, עמך ישראל, באופן טבעי התחברו לדבר הזה. אז זה מה שהוא אומר, דווקא האנשים העממיים האלה, הם מרגישים את הסכנה, הם מוקרים מהם את היהדות. הם מרגישים תחושה של, רגע, האויב שלנו, כאילו אומרים, זה כל דבר שבא להוציא מאיתנו את המסורת היהודית, זה לא מתאים לנו, כאילו, הם אומרים את זה. בוא נראה את זה בתוך ככה. כי הם עומדים על נפשם בבחינתם הרוחנית. כשם שהיא מלמדת התורה הזאת את פרטי בעלי החיים ואת הקיבוצים האנשים מבחינת החומרית, ככה גם מבחינת מלחמת הקיום הרוחנית והדתית. רק אחרי אשר הנטיות הללו יוצאות אל החיים ומחוללות מעשים כבירים של שינויים, מהפכות, באים פילוסופים, מתחילים להסביר את התופעה. הפילוסוף לא יוצר את התופעה, אלא הוא רק מסביר את התופעה. חוקרי הנפש והטבע וטבע העמים ומגלים את חוכמתה של ההכרה האינסטינקטיבית, הטבעית, של ההגנה העצמית. הם מנסים להבין אותה, אבל הם לא יוצרים אותה. יש להבדיל בין מי שמנסה לחקור ולהבין למה התופעה כזאת או אחרת. ואני אתן דוגמה, היום במציאות שלנו יש תנועה פוליטית, קוראים לה שס. מה זה שס? זאת תנועה פוליטית שבעצם מאחוריה מתבטא איזשהו רצון של עדות המזרח להגן על המסורת. איך אמר הרב עובדיה? להשיב אתרה ליושנה. זה כל כך היה מתאים בדיוק לאנשים, להשיב אתרה ליושנה הדבר הזה. אחר כך עשו דוקטורט על זה, או דוקטורטים על תנועה שס. איך צמחה תנועה שס? מאיפה זה בא? אבל היא לא מתחילה מהדוקטורטים. מאיפה היא מתחילה? מלמטה למעלה, מהעומדה שאנשים הרגישו צורך, בעיקר עדות המזרח, לשוב לבית הכנסת, לשוב למסורת. אחרי שאתה זה תנועה של התרחקות בזמן כמה שנים אחרי הקמת המדינה. אתה רואה, כמעט אין ספרדי שהוא לא מסורתי. אם יש איזה ספרדי לא מסורתי, מיד מביאים אותו לתקשורת, להראות שעוד יש איזה אחד שהוא ספרדי לא מסורתי. אבל כולם חוזרים באופן טבעי. נכון או לא? יש כאן ספרדי אחד או משהו? זה נכון מה ש... אתה ספרדי? אז איך חזרת בתשובה?
לא יודע, כנראה.
כנראה שגם האשכנזים שייכים את זה. אני תמיד אומר, למה הספרדים הראשונים ששבו? כי הם היו קרובים יותר לארץ ישראל. עיראק היא יותר קרובה מארץ ישראל מאשר לידי אירופה. כל הספרדים, הקרבה הגיאוגרפית היא גם קרבה מנטלית, נאמר. אז מי שיותר קרוב למקור, המקור לארץ ישראל, יותר מחובר לשורשים. מי שיתרחק יותר, אז יותר, אבל כולם יחזרו, אין ספק. והאשכנזים יחזרו לתורה, וואי, תראו מה שיהיה כאן, מהפכה גדולה. ברוך השם. אז זה מה שהוא אומר. אחר כך באים כאלה חוקרים, ואומרים למה וכמה, וכל הדברים, אבל התופעה היא תופעה טבעית. גם תנועת התשובה, אנחנו היום עדים לה, היא באה מלמטה למעלה. אנשים בעצמם מתעוררים. אנשים מחפשים את עצמם ואת דרכם. זה תנועה, מה שאומר, טבעית, של אינסטינקט, לא תנועה מלאכותית של איזה פילוסופיה כזאת או אחרת. אז זה אומר כאן הרב. אגב, באים חוקרי הנפש והטבע, מגלים את חוכמתה של ההכרה האינסטינקטיבית, הטבעית, אשר הקדים ההמון ההולך אחר רגשותיו לדעתה ולפלס על פיה את נתיב חייו. המדע יבשם את הנטיות הטבעיות וכפי האפשרי ייתן לו צורה תרבותית ומוסרית. אבל לא יעקרן ממקומו, זה לא מתחיל מהמדע. זה מתחיל מנטיות טבעיות המוטבעות באומה, בדיוק כמו הנטיות הטבעיות המוטבעות בבעלי חיים. כי העצומות הן ממנו, מהמדע, הנטיות הטבעיות האלה. גם המשפט והצדק על ימינן של הנטיות הטבעיות, כי הלא הן אין מעמידי החיים הקיבוציים, וכל זמן שיש זכות קיום לקיבוץ לאומי וחברתי באיזה צורה שתהיה, יש לו המשפט להגן על קיומו מכל דבר אשר יבלעהו ובתחבולות יעשה לו מלחמה. אני אתן רק דוגמה, היום יש, הייתי אומר, למערכת המשפטית במיוחד, אני מדבר על המערכת של הבג"ץ בית דין הגבוה לצדק, רבים רבים באומה רואים שהוא משרת, המוסד הזה משרת את האויב, משרת את הערבים, ולא נותן לנו חופש פעולה מבחינת המלחמות שלנו נגד, נגד, איך אמר רבין בשעתו, ששחררו את האלף מחבלים, הוא אומר, אני לא יכול להילחם בבגץ. אז היה, היה, היו צריכים, אני לא זוכר מי זה, מה זה היה, אבל זה היה הביטוי שלו. אני לא, לא יכול להילחם איתו. מה אני אעשה? מגבילים אותי ב, ביכולת שלו. זה היה רבין בשעתו. גם היום. תראה, כל דבר שעושים, המערכת המשפטית העליונה, כאילו, יש לה אמות מידה בכלל לא עממיות. אנחנו מתפלים לפעמים, איך אפשר לשחרר רוצחים? בהוראת בית משפט גבוה. זה לא פשוט. זה לא מתאים, הדבר הזה לא מתאים לנטיות הטבעיות, הלאומיות. לכן, אומר, זה לא ירחק היום שהמערכת הזאת, שכבר היום היא בביקורת נוראה, מכל הכיוונים, כן, היא ודאי תתאים את עצמה לצרכים הלאומיים, האמיתיים, הקיומיים של עם ישראל בארץ ישראל.